חבר. ואמרו עבדי המלך אשר בשער המלך מרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כי אומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. ויגידו להמן לראות, יעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן, כי אין מרדכי קורא משתחווה לו ומלא המן חמה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון, חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פורו הגורל לפני המן, מיום ליום, מחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. כן. אחר הדברים האלה זה אחרי הניסיון ההתנקשות של בקטן ותרש בחשוורוש. חשוורוש מבין שהשיטה לא, יש בה בגים, יש בה חסרונות, כן? השיטה שלו השלטונית, לתת חופש לכל אחד ואחד, מתברר שהיא לא מספיקה, כי הנה עובדה כמעט הרגו אותו מהמעגל הכי קרוב אליו. ולכן הוא מחליט למנות בעצם ראש משטרה חשאית חזק, אדם שמכיר את המלאכה, אדם שיודע איך עובדים, וזה המן בלמדת האגגי. כן? עכשיו, כשכתוב שכיסאו מעל כל השרים, הכוונה שלאמן יש סמכויות על השרים, הוא רשאי לחקור אותם, הוא רשאי לעצור אותם, הוא רשאי להאזין להם, הוא רשאי... זה הכוונה. וכאן באמת אנחנו נתקלים בהתנהגות מאוד מאוד מוזרה של מרדכי, משונה. למה הוא לא קורא ולא משתחווה? נכון, זה התנהלות מאוד מאוד מוזרה. לכאורה אסורה הלכתית גם, להתגרות בגוי. אתה גם לא חייב, אתה יכול פשוט ללכת הצידה. אז זה ברור שמרדכי שוקל את השיקולים שלו ממקום של מנהיגות ציבורית, כללית, ששם הכללים ההלכתיים הם שונים. אתם מבינים שהכללים ההלכתיים הם שונים כשאתה עסוק בציבור ובכלל, מאשר כשאתה עסוק ביחיד, נכון? נגיד פיקוח נפש ביחיד, זה רק אם יש סכנה לפנינו. סכנה זה מותר לחלל שבת. בציבור, אם לא תוציא צילומים, צילומי אוויר בשבת, למרות שכרגע אין שום סכנה, זה לא שעכשיו הולכים לעשות איזשהו חלילה פיגוע או משהו כזה, אבל אם לא תוציא, אז במצטבר, זה יגרום סכנה, אז כל השיקולים בציבור הם שיקולים אחרים. אז זה ברור שמרדכי, הסיבה שבגללה הוא עשה מה שהוא עשה, היא לא הייתה סיבה הלכתית פרטית, כי אז זה לא עומד, אלא הסיבה הייתה סיבה מנהיגותית. מהי הסיבה המנהיגותית? מרדכי מזהה פה סכנה גדולה שרק במידה והיא תחשף בשלב מוקדם, יהיה ניתן להתמודד איתה. אם לא, 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 לא יחשפו אותה בשלב מוקדם, זה יהיה כבר מאוחר מדי. האמת זה כתוב במפורש במגילה בסופה, שהמן חשב על היהודים להומם ולאבדם. אז לאבדם אנחנו מבינים מה זה, אבל מה זה להומם? להומם הכוונה לבלבל אותם, לטשטש אותם, לגרום להם להירדם, ואז להקות בהם. ומרדכי רוצה את הדבר הזה, את הדבר הזה לטשטש. אז הוא בעצם עושה כאן איזשהו מבחן. מהו המבחן? המבחן זה בעצם כמו שאתה רוצה לחשוף כוונות של היריב, אז אתה שולח איזה פיתיון. אתה רוצה לראות אם הוא יגיב או לא. אם הוא לא יגיב, אז... אבל אם הוא יגיב, אז זה אומר שהוא יש לו כוונות שליליות כלפיך. הטענה של מרדכי היא כזאת, המן, היא טענה כפולה. עם ישראל נמצא במצב שבו הוא התאהב בגלות פעם ראשונה, לא רוצים לעלות לארץ ישראל, בגלל האופי של הממלכה הפרסית שהזכרנו אותו ודיברנו עליו, ומן הצד השני עלה לשלטון, לעמדת כוח, אדם שהמוטיבציה שלו להרוג את עם ישראל לא נובעת משום אינטרס, אלא רק כאילו לשם שמיים. עכשיו, יש כאלה אנשים, אבל מעולם לא הייתה להם יכולת. כאן זו הפעם הראשונה שהתחברה כוונה עם יכולת. מי אמר? מאיפה אנחנו יודעים? אולי מרדכי טועה. אולי המן אין לו יכולת. אולי המן אין לו כוונה. מרדכי אומר, נעשה ניסוי. נעשה ניסוי. אומר לעצמו, אומר גם אולי לסנהדרין, שאיתו. אני אעצבן את המן. גם כן, העצבון זה לא שמרדכי, הוא לא, כאילו, אני לא משתחווה לך, לא קיבל, כאילו, אני לא מקבל את הסמכות שלו. מה יכולה להיות תגובה הגיונית למעשה כזה? תגובה הגיונית זה שהמן יהרוג את מרדכי. יהרוג את מרדכי ואת משפחתו. יהרוג את מרדכי ואת משפחתו ואת כל החמולה מסביב, ויגלה את כל הרחוב שמרדכי גר בו. בסדר? נגיד, אם התפרענו מאוד מאוד, הלכנו עד הקצה האחרון. אדם אחד לא משתחווה לך. ואתה מגיב להשמיד את כל היהודים.
סליחה.
כל היהודים. בכל העולם, כתוב כאן, כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש, אחרי זה יהיה כתוב תף, מנער והזקן, תף אנשים ביום אחד, זה אומר שמרדכי הוא לא הסיבה, אלא הוא התירוץ. המן חיפש תירוץ. מה מניע את המן באמת? הייעוד שלו, הגורל. הוא מרגיש שהוא נשלח על ידי ההנהגה הגורלית העליונה, העיוורת, להשמיד את היהודים. ולכן אתם מבינים שאדם כמו המן, אין שום אפשרות לשחד אותו. אין שום אפשרות לפתות אותו. דיפלומטיה לא תעזור מולו, כסף לא יעזור מולו, כלום. למה? כי המוטיבציה שלו היא מוטיבציה מיסטית כמעט. ולכן הוא מפיל גורל. הגורל שמתואר כאן, שהוא מפיל, זה גורל.
כן.
שנת 12 למלך זמן, יפיל פור, הוא הגורל לפני המן. כן, הוא הגורל. מיום ליום, מחודש לחודש, 12 וחודש אדר. אז מה זה מיום ליום, מחודש, מחודש לחודש? תסתכלו כמה פרשנים, שהוא בעצם נמצא כרגע ביוד ג' ניסן. אז הוא מפיל גורלות על הימים, קדימה, בכל חודש. אז הוא מתחיל יוד ד', תת ו', יוד ד' ניסן, תת ו', תת ז', תת ז', למד, א', ב', ג', ד', עד יוד ג' יוצא לו לא. ואז הוא עובר לאייר, לסיוון, לתמוז, לאב, לאלול, עד שהוא מגיע לאדר, שנה הבאה. ואז הוא מפיל גורל על יוד ד' אדר, תת ו', תת ז', יוצא לו לא, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', הכל יוצא לו לא, 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 לא. עד שההטלה האחרונה בגורל, מתוך 354 אפשרויות, יצא לו כבר 353 פעמים לא, והפעם האחרונה יוצאת לו כן. מה הסיכוי הסטטיסטי שיצא כל כך הרבה פעמים לא, ופעם אחת כן. אז המן מרגיש שהוא באמת מונע מאיזה כוח סטני שמניע אותו וייתן לו כוח. טוב, אז אם כך, בעצם מרדכי הצליח במזימה שלו, ברעיון שלו, לחשוף את הכוונות השליליות של המן. אתם יודעים, זה עדיין לא אומר הרבה. גם אחרי שחשפו את הכוונות של הנאצים, עדיין יהודים לא האמינו. גם אחרי שברחו אנשים, קפצו מהרכבת לטרבלינקה וחזרו לגטו ורשה, אמרו, רוצחים שם את היהודים, גם אז היה קשה להאמין שיש דבר כזה אפשרי.
הגיעו שני פליטים, זה היה שואה ב-43,
עכשיו צריך להבין שני דברים. דבר ראשון, זה איך המן משווק את האירוע הזה לאחשוורוש. למה שאחשוורוש יסכים שיהיה לו פה מלחמת אזרחים? ודבר שני, מהי התכנית המבצעית עצמה? בסדר? בסוף זה צריך לקרות, אז למה אתה רוצה כמו עכשיו האוקראינים נלחמים, כן? אז היהודים היו נלחמים, היו בורחים להרים, היו נמלטים, איך המן התכנון לעשות את הדבר הזה? זה מה שכתוב בהמשך הפרק. הוא אומר, המן המלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, בדתיהם שונות מכל עם. ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם, ב10,000 כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה להביא על גנזי המלך. 10,000 כיכר כסף זה 1.5 מיליארד שקלים של ימינו. ועשר המלך את הבעתו מהילדה, ויתנה לאמן בנת האגגית, צורר היהודים. ואומר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך, אז רגע, אז בוא ננסה להבין מה המן אומר לאחשוורוש. הוא אומר לו ככה, תראה, אתה מינית אותי לראש השב"כ, לראש המשטרה החשאית. אני, יש לי מסקנות, עשיתי עבודה. חקרתי את הנושא, ואני, יש לי מסקנות להגיד לך. אני גיליתי שיש גורם קונטררבולוציוני, גורם שלילי בממלכה, שמסכן אותך כל רגע. מי הוא הגורם? הוא לא אומר לו, רק הוא אומר לו ככה. הוא מפוזר ומפורד בין העמים, כלומר, זו סכנה מאוד מאוד גדולה, כי הם יכולים לעשות לך מרד בכל מקום, הם נמצאים בכל מקום, זה מין סרטן מפושט כזה, מצד אחד. מצד שני, אם תטפל בהם, זה לא שפתאום יהיה לך איזה מדינה שאתה תמחק אותה. זה לא יורגש. אז זה כאילו שני צדדים, ודתיהם שונות מכל עם, הם רק נראים כלפי חוץ נחמדים, אבל באמת הם פנאטים. הם פנאטים. ואם תנסה, נגיד, לדוגמה, כמו שהיה ניסו בחלק מהמקומות, נכון? נגיד במהפכה הצרפתית, אז הם רצו להפוך את השבוע לעשרה ימים. וכבר הוציאו לוחות שנה והוציאו שעונים, שבאמת זה דבר הרבה יותר הגיוני, לעבוד בעשיריות, כל דבר עובד בעשיריות, רק השבוע עובד בשביעיות. וכבר הזנו את השנה, והחודש היה צריך עוד חודש בין שלושה שבועות, וגם סידרו שזה יסתדר עם השנה, וכבר הכינו את הכל, וזה לא עבד. אבל הוא אומר, נגיד שתנסה להזיז את השבוע לשבוע בין עשרה ימים, הם לא ישתפו עם זה פעולה. שום פנים ואופן. יש להם את השבת שלהם, לא יזוזו. תנסה להזיז את יום השבתון משבת לראשון, הממלכתי, לא יעזור להם. אז הם לא יעבדו, לא בשבת ולא בראשון. אומרת הגמרא במגילה, דמפקי כולי שתא בשהי פאי. כל הזמן יש להם שבת, יש להם פסח, יש להם חגים, הם לא גמישים בכלל. זבוב נופל לכוסו של אחד מהם, מוציא את הזבוב ושותה. אבל אם אתה תיגע בכוס שלהם, לא ייגעו בזה. כלומר, הם, יש להם דת פנאטית. והרי אחשוורוש בונה כאן ממלכה שבנויה על הסבלנות. ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. כלומר, לא יהיה לך כאן איזה נזק כלכלי גדול מאוד. ואז הוא אומר לו ככה, אם על המלך טוב, יכתב לאבדם. המילה יכתב היא בניין התפעל, כאילו מאליו, לא לכתוב, אלא יכתב, אם על המלך טוב, אז בוא, תתן לי לדאוג שהם לא יפריעו לך. זה בעצם מה שהמן אומר. לא, הוא לא אומר איך להרוג אותם. כמו שבפרוטוקולים של ועידת ונזה, לא כתוב שהולכים לרצוח את היהודים. כתוב שהולכים ליצור פתרון סופי לבעיה היהודית במזרח. אתה לא יודע מה היה הפתרון הסופי, האם זה יהיה מחנות עבודה, האם זה יישוב מחדש, האם כל מיני דברים. כן? אף אחד לא עולה על דעתו שזה יהיה מחנות השמדה. אז זה מה שהוא אומר, יכתב לאבדם. גם המילה לאבדם היא מילה שסובלת כמה משמעויות. לאבדם יכול להיות אגליה. כן, לאבדם, כמו מהרה תובדון מעל האדמה, שכתוב עלינו. אז מה זה, תובדון זה השמדה? התובדים שלנו, זה הכוונה, מה? גלות. אז גם כאן יכתב לאבדם, נגלה אותם לסיביר, נגלה אותם למזרח, נגלה אותם. יכתב לאבדם, אולי בעין, לעשות המבדים. המילה הזאת היא סובלת כמה וכמה פירושים ומאפשרת לאחשוורוש את המרחב שהוא כל כך רוצה, מה, איך זה נקרא? נקרא מרחב ההכחשה. כלומר, הוא תמיד יוכל להגיד לא ידעתי. האמן, באמת זה נכון, הוא באמת לא ידע. אם הוא היה רוצה להתעניין, אז הוא היה יודע, אבל הוא נוח לו לא להתעניין. ובנוסף, האמן אומר, אני גם מוכן לשים 1.5 מיליארד שקל לאוצר הממלכה כדי לממן את ההוצאות של הטיפול בבעיה הביטחונית. אותי, יש לאמן כסף פרטי. טוב, פה אחשוורוש אומר, פתאום. זה עניין ממלכתי, אני רוצה לשלם את זה מתקציב המדינה. ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך. טוב, אז אם כך, את אחשוורוש זה עבר. הוא נתן את הטבעת מעל ידו ונותן אותה לאמן. כלומר, הוא נותן לו אישור לעשות כל מה שהוא צריך על מנת לטפל בבעיה. בסדר. עכשיו עדיין צריך לשאול, מהי התוכנית המבצעית? כלומר, למה שהיהודים יחכו שישחטו אותם? כאן מתגלה אמן במלוא סתניות והתחכום שלו. שימו לב מה כתוב כאן. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, י"ג בניסן. ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדרפני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש, נכתב ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש, 12 וחודש אדר, ושללם לבוז. פתשגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים האביב, להיות עתידים ליום הזה. ארצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. מה קורה כאן? יש פה שני סוגי כתבים. שימו לב. יש את פתשגן הכתב גלוי לכל העמים. שם כתוב רק להיות עתידים ליום הזה. כלומר, בשושן ובכל מדינות המלך הוציאו פשקבילים. בי"ג באדר כולם יהיו בבתים. בי"ג באדר זה יקרה. אני אהיה שם בי"ג באדר. האם גם אתה תהיה בי"ג באדר? ככה יוצרים איזה הוראה מהמלך שבי"ג באדר לא נוסעים לנופש ולא יודע, כולם צריכים להיות בבתים. למה? אתה לא יודע למה. אולי יפתחו יוחננו, אולי מבצע של רמי לוי, אולי מפקד אוכלוסין, לא יודעים, לא כתוב למה, אבל אומרים לך, י"ג באדר צריך להיות בבתים. חוץ מזה, נשלחות אגרות סודיות, טופ סיקרט סגול, סודי ביותר, שנקראות כאן אגרות שנשלחות אל החשדרפני המלך ואל הפחות, אשר אל מדינה המדינה וכולי, והם נכתב ונחתם בטבעת המלך, כלומר הם טופ סיקרט חתומות, שם כתוב להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. למי זה נשלח? אמרנו לחשדרפנים. כמה אמונים כל החבר'ה האלה? אנחנו יודעים כמה. 70, לא. 27 זה המדינות. אנחנו יודעים שהאמונים 75,000. אלה מספר ההרוגים שנהרגו בסוף המגילה. אלה, אז בעצם יש לאמן, יש לאמן, 75,000 קציני אס-אס. שמקבלים ליד איגרת סודית שאומרת להם ככה, אתם צריכים להתארגן בעוד 11 חודש ביום ספציפי להשמיד את היהודים. אני הכנתי לכם את התשתית, מה? היהודים ביום הזה יהיו בבית. מה שיש לכם ב-11 חודש זה למפות, בלי שישימו לב כמובן, למפות את הבתים, את הכתובות ולחלק. נגיד שבעיר מסוימת יש 1,000 יהודים שהם נמצאים ב-120 בתי אב, מעולה. 120 בתי אב, כל קצין אס-אס מקבל 2, 3 בתי אב, ביום הזה הם יהיו בבית, אל תדאג, עוד תחפש אותם בערים ולא ביערות, מגיעים, דופקים בדלת, כדור בראש לכל אחד, ממשיכים הלאה. זו העבודה. 11 חודש, אתה יכול למפות בדיוק איך גרים היהודים, לחלק ל-75,000 קציני אס-אס, שיש להם גם עוזרים, כן? זה הקצינים, יש להם גם עוזרים, כמו הגרמנים והאוקראינים, כן? אז יש להם גם עוזרים. אתה מחלק להם כתובות, תעשו את החשבון, אם 75,000 כל קצין מקבל על עצמו לחסל 100 יהודים, יחד עם העוזרים שלו, שזה בהחלט אפשרי ב-24 שעות, אם הם נמצאים בבתים, הגעתם ל-7.5 מיליון יהודים שמחוסלים ב-24 שעות. זו התוכנית. כלומר, אף אחד לא יודע שיהיה מדובר בהשמדה, ביום ספציפי, בזמן ספציפי, במקום מסוים, כל... אמן מכין פשוט את התשתית, היהודים יהיו בבתים, לא תצטרכו לעבוד קשה, יש לכם 11 חודש למפות, וביום נתון בזריחה, אתם יוצאים בבת אחת ומתנפלים מכל הכיוונים. לא יהיה להם בריכה, לא יהיה להם מנוס. זו התוכנית. גאונית. סטנית. זה מה שאתה לו בגורל. אתה לו בגורל. זה גם מתאים לו, 11 חודש, יש לו זמן להתכונן. יש לו זמן להתכונן. ואז כתוב, והמלך והמן ישבו לשתות. זה מזכיר לי שאני רוצה כוס מים. איתן. איתן, 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 איתן. תודה. אביב. זכר במצווה. והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. למה היא נבוכה? לא. או! בדיוק, אומר לך חכם בנישהו, יהודי מפוקח, מי נתניה? יש פה איזה שלט, להיות בעוד 11 חודש, להיות בבית. מה, כאילו, זה מוזר. אז נבוכה, נבוכה זה לא embarrassed, כאילו מבויש. נבוכה, כוונה, נבוכים במדבר, לא יודעים. יש פה איזה, אתה יודע, הוראה מוזרה כזאת. בסדר, רגילים שכבר המלך הזה מג'נון. אז זה, אבל זה הכל. מבוכה לא מצילה חיים. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. כל אשר נעשה, הכוונה מה? גם את האגרות הגלויות וגם את האגרות. איך הוא ידע? אומר שמואל, אליהו הנביא גילה לו. אומרים, הוא ידע איך שהוא ידע. הוא היה מה? איך? הוא אחד השרים. אז אולי הגיע אליו. לא, אסתר בעצמה לא ידע. אנחנו יודעים שהיא לא ידע בעצמה. היא הייתה ממודרת מכל הדברים הללו. הוא ידע. אתם יודעים, מספרים בדיחה. שפעם נשיא ארצות הברית שאל את השרים שלו, תגידו, איך היהודים יודעים כל דבר? איך הם יודעים כל דבר? אסלמו עדק, אסלמו, רחמת אללה, אללה יעתיק, עפיה, אינשאללה. ברוך אתה, אדוני, אלו חמשה קונן דבר. אז אמרו לו, יש להם מקווה. שם יש מקווה, לפני, הם מדברים, מקווה נייס, יודעים הכל. הוא אמר, אני חייב לנסות את זה. הלך למד כמה מילים ביידיש, הלך שם לברוקלין, נכנס למקווה, שם מגבת, ישב בחדר המתנה. יושב לידו יהודי. אז הנשיא האמריקאי אומר לו, ווס הרץ. למד מילים. אז היהודי הזה אומר לו, אל תגלה לאף אחד, אבל שמעתי שנשיא ארצות הברית צריך לבוא לפה. יהודי! מרדכי ידע, כל פנים. טוב. כלומר, זה הצליח יותר מדי, כביכול. מרדכי חשף את הכוונות, אבל הוא לא האמין שהאמן כל כך הזדרז בביצוע. טוב, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש סק. ובכל מדינה, מדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים, בצום ובכי ומספד. סק ואפר יוצא לרבים, נקודה. או, גרשון, תקשיב, אתה שואל פה, כל כך אני שמח על השאלה שלך, אין לך מושג כמה. עוד שנייה אחת אני מגיע אליך. אני רק אגומר לקרוא את הפסוקים. התמון הנערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. אומרים, זה פסוק דואר ישראל מהמגילה מניין, מפה. ותשלח, ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר עמיד לפניה וצבוע על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגיד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן, נשקול על גנזי המלך והיהודים לאבדם. ואת פת שגן, כתב הדת אשר ניתן בשנה להשמידם, נתן לו להראות אסתר ולהגיד לו לצוות עליה, לבוא אל המלך ולהתחנן לו, ולבקש מלפניו על עמה. טוב, בואו רגע ננסה להבין מה קורה כאן. אז קודם כל רוצה להתייחס לשאלה של גרשון. תראו, יש כאן פער בלתי ניתן לגישור לחלוטין בין מדרש חזל לבין פשט המגילה. בסדר? בסדר? מה אומרים חזל? שחזל זה קודש קודשים, כן, ברור לכם. חזל אומרים שכל המגילה קורה בשלושה ימים. המן מפיל את הגורל ביוד ג' בניסן, ביוד ד' בניסן זה המשתה הראשון, בלילה ההוא, ליל תתוו, זה ליל הסדר, נדדה שנת המלך, ובתתוו בניסן זה המשתה השני, ומה קורה במשתה השני מיד אחריו? המן נתלה. כלומר, כל המגילה מרוכזת בשלושה ימים. ככה אומרים חזל. נכון? ככה אומרים חזל, נכון? שלושה ימים, ובלילה ההוא, זה ליל הסדר וכן. עכשיו, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. אי אפשר להגיד אותו בפשט. למה? לא. אומר לכם גרשון שהוא גם כן עוד יהודי מפוקח. איך יכול להיות? סופרי המלך נקראים בשלושה עשר יום בו. וצריך להפיץ את ה... ב-127 מדינה. כמה זה לוקח? לוקח פחות שבועיים, בסדר? זה לוקח שבועיים פחות עד שמגיע לכל מקום. לא, נכון? זה לא יכול להיות. אז זה דבר אחד. דבר שני, כתוב שאחרי שהגזרה הגיעה לכל מקום, מרדכי חשף את הכוונות ומצליח להודיע ליהודים בכל מקום. אז כתוב, בכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, סג ואפר יוצא לרבים. זה הכל קורה בתוך כמה שעות האלו, זה ברור שזה קרה, כלומר לקח, אני עכשיו אומר את הפשט, לקח איזה שבועיים לפחות, עד שהגזרות הגיעו לכל מקום, ואחרי שהגזרות הגיעו לכל מקום, הוא עוד אחרי חשף את הכוונות והודיע לכל היהודים בכל מקום, מה שראיתם את הפתקים האלה תלויים על הקיר, זה הולכים להרוג אתכם, ואז היהודים בוכים ונורא נורא נבהלים, בסדר? זה ברור? עכשיו עוד הוכחה, אסתר אומרת, עוד שנייה עזרה, אסתר אומרת, ואתה אומר אסתר להשיב על מרדכי, אלך לעשות כל היהודים הנמצאים בשם, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. עכשיו, זה לא מסתדר, כאילו, אם זה הכל בתוך השלושה ימים האלו, נכון, אז המן כתב את האגרות ביוד ג', אסתר יודעת מזה מתי, ביוד ד' נגיד, אז היא שמה יוד ד' את ו' את ז', ואז כתוב, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. אז זה לא מסתדר, כאילו, יוצא במגילה שהכל קרה לי. בקיצור, זה לא מסתדר. אתה מסכים, גרשון? זה לא מסתדר. אי אפשר להגיד... אז מה נעשה? מה? אז קודם כל בוא ננסה להבין מתי קרתם, אז מתי זה כן קרה. יש לנו עוד שני תאריכים כתובים. אחד זה, אנחנו יודעים שהמלחמה הייתה ביוד ג' באדר שנה אחר כך, ואנחנו יודעים שמה? מתי? כף ג' סיוון. אז אנחנו מבינים שכל האירוע של המגילה קורה מיוד ג' ניסן עד כף ג' סיוון. כלומר, בחודש וחצי. בחודש וחצי זה סביר. שבועיים הלוך, שבועיים חזור, פה ושם וכל זה. אם אנחנו רוצים מאוד מאוד להתעקש, אז אולי זה קרה באמת בכף ח' באייר, מפני שלפי סדר עולם רבה, המלאק שבא להילחם בישראל, הוא הגיע בכף ח' באייר. זה יוצא לפי החשבון. ויבוא המלאק וילך עם ישראל ברפידים, ואחרי זה מרפידים הם הולכים למדבר סיני, ולהר סיני הם באים באחד לחודש השלישי הם באים. אז זה מסתדר שמרפידים להר סיני זה שלושה ימים, אז בסדר, עולם רבה כתוב שמלחמת ישראל והמלאק הייתה בכפחת בייר, אז נכון להניח שאולי תלייתו של המן גם הייתה בכפחת בייר. כלומר, זה ברור שלפי הפשט זה לא קרה. בדלס, אי אפשר להגיד שזה קרה בדלס, לפי הפשט של המגילה. וזה גם מאוד מאוד בולט, כי בדרך כלל המגילה מציינת תאריכים מדויקים, ופתאום פה היא מפסיקה לציין תאריכים. תגיד מתי? היא יודעת להגיד כף ג' בסיוון, י' ג' באדר, פה פתאום היא נעלמת דום. אז שואל עזרא את שאלת השאלות, קודם כל שכנעתי אתכם? עזרא, אתה משוכנע? לפי הפשט אתה משוכנע, נכון? לא ייכנס, לא נכנס זה בתוך זה. יפה. אז מה נעשה עם חז"ל? אז זה עוד אחת ההוכחות החזקות, שכשחז"ל אומרים מדרש, הם לא באים לספר מה היה. מה היה? תראה את הפשט. זה לא תפקיד המדרש. הם באים לספר לך מה אתה אמור להרגיש, או איך אתה אמור לחוש מול מה שהיה. אז הם רוצים להגיד לך, רמת ההצלה והמעורבות האלוקית בסיפור של אמן וכו', היא מקבילה לרמת המעורבות שהייתה ביציאת מצרים. אלא מה? שם זה בגלוי וכאן זה בנסתר, אבל זה אותו דבר. אותה עוצמה שהקדוש ברוך הוא מתערב ביציאת מצרים, כחצות הלילה וכו', הוא מתערב גם פה. זה קרה בזמן אחר, בתאריך אחר, אבל יש לזה קוד גנטי רוחני זהה. זהה. בסדר? זה כאילו, זה המשמעות. כשחזל באים להגיד מדרש, בלילה הוא היה ליל הסדר, אז מה, באים לספר לנו עכשיו את הלוח שנה? לא, הם באים להגיד לך, לא משנה מתי זה היה. לא משנה. זה היה כמו ליל הסדר. מבחינת הנוכחות האלוקית והמעורבות. בסדר? והם סומכים עלינו, שנלמד ונראה שזה לא מסתדר בפשט, שזה היה בלילה הוא לא מסתדר. כתוב שאסתר צמה שלושה ימים, אז זה לא יכול להיות שזה, נכון? לא מתכנס, לא הולך, לא מסתדר ביחד. וזה עוד אחת ההוכחות שאני חוזר עליה הרבה מאוד פעמים, שתפקיד המדרש זה לא לספר מה היה. לפעמים המדרש לספר מה היה, אבל זה לא התפקיד שלו. תפקיד המדרש זה, כי מה היה זה תפקיד הפשט. תפקיד המדרש זה לספר מה המשמעות של מה שהיה. וניתן אחת הדוגמאות הבולטות שקשורה לפרשה שלנו, שקראנו בשבת, כתוב בשבת שעשו את הכיור מהמראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. נכון? מה זה מזכיר לכם המילים צובעות פתח אוהל מועד? איזה פסוק? איזה פסוק? נו? רוצים רמז? מי רוצה רמז? כתוב אשר את אנשים הצובעות פתח אוהל מועד. איך? בני אלי, צלת את הכבוד של הכיתה. כתוב, אלי זקן וישמע אשר את השמועה שרומים על בניו, אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. אחי, תעלו על דעתכם שבני אלי חופני ופנחס היו שוכבים עם אנשים פתח אוהל מועד, ואלי שומע ורק אומר להם נו נו נו. אז מה אומרת הגמרא? לא שהם חלילה שכבו. אלא מה הם עשו? היו מגיעות יולדות להקריב קורבן יולדת, והם היו מעכבים אותן. למה היו מעכבים אותן? כי יולדת מביאה קורבן כזה מצ'וקמק, מביאה קורבן, לא, קורבן קודש קודשים, אבל הוא תורים. שני תורים, כן? והם בני אלי חופני ופנחס, הם רוצים בשר. אז אם מגיע איזה מישהו עם איזה חטת שמנה, עם איזה קורבן שלמים כזה ככה טוב, ככה איזה כבש ככה, צלעות כבש טעים, אז הם קודם כל היו מקדמים אותו, מסכנה היא יולדת, היא מניקה. התינוק בוכה, השאירה הבעל בבית וילדים. הוא לגברת, תבואי מחר, תבואי מחר, תבואי מחר, תבואי מחר, 4-5 ימים מעכבים אותה. חוזרת הביתה, בעלה צועק עליה, איפה היית? אמרת, תולכת, תראי בזה, זה, זה. מפירים את שלום הבית. מבחינת התורה, זה כאילו שכבו עם אנשים פתח אוהל מועד. המדרש לא בא לספר מה היה, אלא בא לספר את המשמעות של מה שהיה. אז למרות שכלפי חוץ זה נראה, בסך הכל חיכית בתור עוד יום יומיים, מה קרה? מבחינת המשמעות, זה כאילו נעשה המעשה החמור ביותר שמפר את שלום בית. זה ברור? קחו לכם את הכלל הזה תמיד שאתם לומדים מדרש. תמיד תחפשו את המשמעות ולא תשאבו למה היה. כי מה היה זה הפשט, זה לא היה. טוב. בסדר. אז עד כאן הבנו. טוב, כמובן השאלה כאן היא, מה מרדכי רוצה לעשות? כלומר, זה נראה שהוא שובר את הכלים, כן? קורע את הבגדים, זועק צעקה גדולה. עכשיו, אתם יודעים, הוא מתנהג בצורה מסוכנת. לא מתנהגים כך בשער המלך. ואז מה הסכנה ש... שיהרגו אותו? ולכן אסתר מבינה שקרה משהו. היא מבינה, אוקיי. ואני לא מבינה את ההתנהגות של מרדכי. למה אתה מתנהג בצורה כזאת שאולי... הרי יכולים להרוג אותך ואז אני לא יודע מה קרה. נכון? תתחלחל מאוד מאוד נבהלה.
בסוף חושף שהוא יודע.
כן. בסדר. אז הוא אומר לה, מה הוא אומר לה? והגן למרדכי את כל אשר קראו. קראו זה, כן, אשר קרחה בדרך, המלאק. ואת פרשת הכסף אשר אמר המן נשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. ואת פתשגן כתב הדעת, אשר ניתן בשן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לו לצוות עליה, לבוא למלך להתחנן לו ולבקש מפניו על המה. כלומר, קודם כל מרדכי יש לו את ראיית הזהב ביד, יש לו את הכתב הסודי ששם כתוב את המילה השמדה. הוא אומר, את רואה את כל הפתקים, זה הכל שטויות, הולכים להשמיד. אז הוא נותן לה את ראיית הזהב. טוב, אם הוא נותן את ראיית הזהב, אז לא צריך לספר את הסיפור של הכסף. הרי הסיפור של הכסף זה אפיזודה, המן נציע כסף, אחשוורוש ויתר, מה זה משנה? כסף כן, כסף לא, המן רוצה להשמיד. אומר מרדכי לאסתר, בן בנו של קראו בא עלינו. קראו זה אשר קרחה בדרך. כשהמלאק באים להילחם בנו בדרך, למה הם באים? שמה תגידו טריטוריה? עדיין לא הייתה לנו ארץ, עוד לא נכנסנו לארץ ישראל. שמה תגידו מלחמת דת? עדיין לא קיבלנו תורה. אז למה הם באו אלינו? למה ככה? המלאק יש לו שנאה עצמית לעם ישראל. אנחנו בדור שלנו לא צריכים ללכת רחוק, זו השנאה הגרמנית ליהודים. היהודים לא רודפים אחריכם, לא זה, הם, הגרמנים מתאמצים לאסוף את היהודים ולהשמיד אותם. צריך להספיק להשמיד את היהודים, זה אחד מההישגים של מלחמת העולם השנייה שהגרמנים רוצים להשיג. אז אומר לה, אומר מרדכי לאסתר, תראי, אני יודע לאן תלכי. את תנסי להגיד, אוקיי, בוא נראה דיפלומטיה, בוא נפיל פה, בוא נשחד אותו. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. הוא מוכן לשלם כדי להשמיד את היהודים. אי אפשר לשחד אותו. הוא הולך על זה במסירות נפש. וכשיש כוח של מסירות נפש, הדבר היחיד שיכול לעצור אותו, זאת מסירות נפש נגדית. אם תלכי בפוליטיקה, אם תלכי בדיפלומטיה, הוא ייקח אותנו. הוא ינצח, כי הוא מגיע ממקום מוכן למסור את הנפש של הדבר הזה. ולכן מרדכי בעצמו שובר את הכלים, קודם כל קורא את הבגדים וכל זה, ומצפה גם מאסתר לשבור את הכלים. ולהגיד שתלך לאחשוורוש אשר לא כדת ותשבור את הכלים. אסתר לא מבינה. ותאמר אסתר להתך, תראו, אני חייב להגיד פה עוד משהו קטן, חייב להגיד את זה. תראו רבותיי, הרגע הזה במגילה, בשביל אסתר, כמה שזה שמע לכם מוזר, זה רגע משמח. למה? 5 שנים היא לא מבינה בשביל מה היא פה. היא לא מבינה. איך נערה יהודיה, צנועה וחסודה, היא הגיעה למצב שהיא המלכה של אחד האנשים הכי מושחתים בעולם, הכי פרוצים, הכי זה. איך? היא לא מבינה. ואחד הדברים הכי קשים לאדם, ואולי הקשה שבכולם, זה לחיות מתוך חוסר הבנה מוחלטת. מה קורה איתו? למה אתה עושה לי את הקדוש ברוך הוא? מה הסיבה? האמונה אומרת, תקשיב, יום יבוא ותבין. שמון הקבלות בין מרדכי ואסתר ליוסף, גם יוסף לא מבין איך מהבן האהוב של אבא שלו, הוא מוצא את עצמו תוך זמן קצר מאוד, עבד, נמכר, מתגלגל, מגיע לפוטיפר, מגיע לכלא מצרים, 10 שנים, 12 שנים הוא בכלא, הוא לא מבין מה רוצים ממני, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, איך גלגלת אותי לפה? עד שהוא מתפנה למשנה למלך מצרים, גם אז הוא לא מבין. רק כשהאחים שלו באים מולו, אז הוא, רק אז הוא מבין למחייה של אחן אלוהים, רטרואקטיבית. אז גם אסתר לא מבינה. הרגע שאסתר מתחילה להבין זה הרגע הזה. או, עכשיו אני מבינה. שלחו אותי כסוכנת סמויה, סוכנת מוסד סמויה, שבנו לי סיפור כיסוי, שלקח לבנות אותו 5 שנים. מי זה קמן אמין טאבס? כמאל אמין טאבס? אה? אלי כהן. אלי כהן. אתה מפציץ, מי זה? קוראים לך? יואב. אלי כהן. אז למה קוראים לו כמאל אמין טאבס? כי כדי לבנות לו סיפור כיסוי, לפני שהוא בכלל הגיע לרוסיה, לסוריה, לדמשק, שלחו אותו לארגנטינה. שם הייתה קהילת סורים גולה, והוא שם התערבב איתם. והציג את עצמו ככמאל אמין טאבס, גם כן כסורי גולה, כסוחר, כפה כשם, ואז משם הוא הגיע לסוריה. משם. ואז שאלו לו איפה אתה, כן, הייתי בארגנטינה, אני פה, אני שם, וזה, ואז כאילו, אבל הסיפור כיסוי לקח עצמו כמעט שנה לבנות לו אותו. ואז קרה נס גדול, וזה, ומה קרה, חבורת הגולים. בסוריה, החברים שלהם, בארגנטיניה, החברים שלהם בסוריה תפסו את השלטון. ואז אלי כהן יהיה החבר של כל הקודקודים שם, כן? אוכל על זה הדרך. אז אתה בונה סיפור, אז אומר לו, אסתר, עכשיו אני מבינה. בניתם לי סיפור, הקדוש ברוך הוא בנה לי סיפור כיסוי לאורך 5 שנים. בשביל הרגע הזה, להציל את העם היהודי מהשמדה, מבחינתה זה רגע של גילוי. אבל אז היא לא מבינה למה מרדכי שורף אותה. היא לא מבינה את זה. היא אומרת לו, תקשיב, כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא, אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה. כן, זה היחיד. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. היא לא מנסה להתחמק. היא אומרת, תראה, יש כללים. גם לפי דבריך ולפי המסמך שהבאת לי, הדוקומנט, הגזרה היא לעוד 11 חודש. יש לנו זמן. המלך לא קרא לי 30 יום, אז מה זה אומר? עוד רגע הוא יקרא לי, היום, מחר, שבוע הבא, לא דוחה אותך לעוד חודשיים. אתם מכירים את הבדיחה? צריך לספר בדיחות וזה. איזה אדם אחד גזר דין, היה לו גזר דין מוות. אז הכומר קושר לו את החבל, הצבא, אומר לו, יש לך משאלה אחרונה. אומר לו, תבקש. אומר לו, אני רוצה תות שדה. אומר לו, תות שדה? עכשיו זה לא עונה. אומר לו, אז נחכה. נחכה. אז היא לא אומרת לו, אני אתחכה עכשיו שיהיה תות שדה. אומרת לו, 30 יום, מלך כזה תאוותן, הוא יקרא לי מחר, מחרתיים, אני אצלו. ועל זה אומר לה מרדכי, את לא מבינה. את מנסה ללכת בדרכים הרגילות. את מנסה ללכת בדרכים הדיפלומטיות. זה לא יעזור. זה לא יעזור. כאן צריך איכות אחרת. אש מחבה אש. אתם מכירים את זה? אש מחבה אש. אש אוכלה אש. וכשיש אש גדולה, מים לא מחבים אותה. האש פשוט מעדה את המים. אפילו מי שמכיר, צריך לדעת להכיר, להיזהר מהדבר הזה. כשמדליקים מדורה עם שמן, ובאים לחבות את זה עם מים, מה קורה? זה להבה מטורפת, קופצת. המים מיד, עוד לפני שהם מגיעים, השמן תופס אותם ונתפס עליהם והופך את זה להבה עצומה. אז הוא אומר, את מנסה לחבות מדורת שמן עם מים, זה יהיה עוד יותר גדול. הדבר היחיד זה מסירות נפש שכנגד. אש שלך, תחבא את האש שלו. אומר מרדכי. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מה אומר למרדכי בעצם? אומר, תקשיבי. יש לנו הבטחה אלוקית, הקדוש ברוך הוא הבטיח, גם כן בספר שמואל, וגם, נכון, שמואל אומר לשאול, מה עשית וכולי, אלוהים קטון ואתה בעיניך, רוב שבטי ישראל אתה, כי חטאת קסם ואבן אפצר, נכון? ואז הוא אומר, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. ומכאן יש לנו הבטחה אלוקית שעם ישראל לעולם לא, חלילה, כן? לעולם לא ייפסק קיומו. אבל זה יכול להיות ממקום אחר. תתרגמו לי מקום אחר לארמית. סיטרא אחרא. כלומר, תהיה גאולה. אבל היא יכולה להיות דרכך, ואז היא תהיה גאולה ברחמים. ויכולה להיות לא דרכך. ואז את תובדי, בית אביך יובד, עוד כמה וכמה וכמה יובדו בדרך. בסוף תהיה גאולה. למה? כי בסוף הרע ייפול. בסוף גרמניה תיפול. בסוף בעלות הברית ינצחו אותה. אז יהיה מאוחר מדי ל6 מיליון יהודים. תלוי. אם תלכי על זה או לא תלכי על זה. אז בעצם מרדכי מבקש מאסתר למסור את נפשה. כרגע אנחנו מבינים שזה מסירות נפש וזה שהיא תגיע אל המלך אשר לא כדת. אגב, לא הזכרנו את זה. למה כל כך מסובך להגיע לאחשוורוש? כאילו, מי שמגיע אל המלך אשר לא כדת, אחת דתו להמית, אלא אם כן המלך הושיב לו את שרביט הזהב. יש יסוד סביר להניח שהאמן עשה את זה. כלומר, אמן כחלק מההפקות הלקחים שלו, מהניסיון רצח של אחשוורוש, אמר לאחשוורוש, תראה, אתה הכל פה מופקר, כל ההבטחה כאן לא רצינית, מעכשיו, סטרילי. אף אחד לא יכול להגיע אליך בלי אישור שלי. בידוק ביטחוני, זה כמו שהיום, כמו ההבדל בין לפני רצח רבין לאחר רצח רבין. אתם יודעים, אני הייתי בתור ילד, בטח גם אתם זוכרים את זה, הייתי, הלכתי קמפיין ליד ראש ממשלה. בתור ילד. וואלה, ככה, בבחירות, היה בבחירות של 81, 84, היינו הולכים, כל מיני עשרות, היית רואה, לוחץ לידיים וכל זה, יצחק שמיר, זכרונו לברכה, הייתי, הלכתי לידו. לא עלינו באיזה לוויה, היה בפתח תקווה, אסון כבד לפני הרבה שנים. נהרגו 21 ילדים, 22 ילדים באסון הבונים. הילדים האלה זה שכבת הגיל שלמדו איתי. חלק מהם למדו איתי בכיתה ו', זה היה כיתה ז', אז זה היה בבית ספר ברנר. אז הלכתי ללוויה, כיתה ז', הלכתי ללוויה. יצחק שמיר הלך לידי, היה ראש ממשלה אז. בדיוק אחרי שבגין פרש. ככה. אחרי רצח רבין, נגמר הסיפור, ראש ממשלה, אתה לא יכול לפגוש אותו ככה. כל מקום שהוא מגיע, שטח סטרילי. אז המן מידר את אחשוורוש. אחשוורוש, אתה לא יכול לגשת אליו חופשי, כי עכשיו המן שולט לו על הלוז, את מי הוא יראה, את מי הוא לא יראה. אז עכשיו באמת המן מנהל את הממלכה, אחשוורוש תקוע באיזה מקום, לא יכול לצאת, והמן שולט מי יראה אותו ומי לא יראה אותו. זה דרמה, גרשון. טוב, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. מה פירוש הביטוי? כאשר עבדתי, עבדתי, למה התכוונה אסתר? מהי התוכנית המבצעית של אסתר? לסכל את מזימת המן, על כך ועל עוד, בשבוע הבא, בשיעורנו הנפלא.